אנחנו עוסקים בהשוואות בין גט אישה לבין שטר שחרור של עבד. המשנה בדף י"ג אומרת השוואה: האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי. יש אדם שהוא ממנה שליח להביא גט או שטר שחרור והוא מת, עוד לא הספיקו למסור והוא מת, לא ייתנו לאחר מיתה. אין אפשרות לגרש לאחר מיתה. למה? אומר רש"י, הגט מתי חל? רק בשעה שהוא מגיע לידי האישה או לידי העבד, ובשעה הזאת כבר פקע כל הקשר, כבר האישה הזאת היא אלמנה. ומגיעים אליה גט, הוא אומר, מצטערת, אני כבר אלמנה. ומביאים לה, יש לה עבד, אומר, מצטער, כבר אני בן חורין, האדון שלי מת. אבל אם האדם אמר, תנו מנה לאיש פלוני, ומת, ייתנו לאחר מיתה. אפשר לתת מתנות. גם אחרי שבן אדם מת, אפשר לתת את הרכוש שלו בתור מתנה, לפי מה שהוא אמר בצוואה. נקודה. הרישה של המשנה, רישה שהגמרא לא מדברת עליה עכשיו, אם תופיע בהמשך המסכת לגבי גט לאחר מיתה, תופיע בהמשך המסכת. הגמרא פה עכשיו, מפה עד סוף הפרק, בעיקר עסוקה בחלק השני של המשנה. בכלל לא, אנחנו לא נעסוק עכשיו בדפים הקרובים בענייני גיטין, אלא בחלק האחרון שהוא תנו מנה לאיש פלוני ומת, ייתנו לאחר מיתה. זאת אומרת ש אם אדם אמר תנו מנה לפלוני, האמירה שלו תופסת, צריך לבצע את דבריו גם אחרי שהוא מת. אמר בר יצחק בר שמואל, בר מרתא בשמי דרב, מה שאנחנו אומרים שצריך לבצע את דבריו, והוא שצבורין ומונחים בקרן זווית. מדובר שיש מנה והוא מצביע על המנה הזה, ואומר, אתה רואה את המנה הזה? הארנק הזה תיתן לו. אז גם אם בן אדם מת, נותנים את הארנק. אתה גם מראה במה הסכין, אני אומר מה מדובר. אם מדובר באדם בריא שרוצה לתת מתנה, כי צבורין מה יווה, לא משך. כל עוד לא התבצעה משיכה וקניין, עוד לא קרה שום דבר. אני אומר, תנו את זה לזה. נתנו את זה, הוא יכול תמיד לחזור בו. רש"י אומר, למה? אבל אם הבן אדם מת, יש מצווה לקיים דברי המת. אומר רש"י שזה מחלוקת תנאים, ואנחנו עכשיו נמצאים בגישה שאומרת שאין מצווה לקיים דברי המת. אלא מדובר ודאי בשכיב מרע. שכיב מרע לגביו אדם שהולך למות, מה שהוא אומר תופס. דברי שכיב מרע זה מיד תופס. למה? החכמים תקנו תקנה כדי שלא יהיה לו טירוף הדעת. כל דבר שהוא אומר מיד מתבצע, גם בלי פעולות קניין. אז אם מדובר על שכיב מרע שאומר תנו מנה לפלוני, באותו רגע זהו, זה תפס, אי אפשר לשנות את זה, אי אפשר לבטל את זה. בעצם זה שהוא אמר זה כבר מתגלגל ומתבצע כדי שהוא יהיה רגוע. אז למה דווקא צבורים? מה יראי הצבורים? לא צריך שהמנה יהיה מסומן. אין צבורים נמי. גם אם אין צבורים, גם אם אין פה ארנק מסוים, אלא אמר, תנו מנה לפלוני, אדם לפני מותו אומר, לא יודע מאיפה, איפה שתביאו, יש מנה בבנק, איפה שהוא לא נמצא, חייבים לקיים את דבריו, וזה בלתי הפיך, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. קיימלן, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. זה דבר מחויב. אז אם כן, מה הרב בא לומר שיש מקרה מסוים שבו רק אם המנה נמצא בפועל נגד עינינו, זה עובד, ואם לא, זה לא עובד. על מה הוא מדבר? אמר עזביד לעולם בבריא. מה שרב רצה לדבר, אז על בן אדם באמת נורמלי, בריא, וכדי רבונה. רב רצה לחדש לנו חידוש שקשור לנושא אחר, ש עליו רבונה רוצה לדבר, וזה מושג שנקרא מעמד שלושתן. קניין מיוחד שנקרא קניין מעמד שלושתן. דרבון אמר רב, אמר רבון אמר רב, מנה לי בידך, תנה או לא לפנוני במעמד שלושתן, קנה, נקודה. יש לנו מקרה של לווה, מלווה ומישהו אחר. המלווה אומר ללווה, נכון אתה חייב לי 100 שקל? תעביר אותם לו. לאדם השלישי, במקום לשלם לי, שלם לו. למה? אני רוצה לתת לו מתנה. כיוון ששלושתנו, שלושת האנשים נמצאים ביחד, הלווה, המלווה והאדם השלישי, באותו רגע תקנת חכמים שזה קנה. זאת אומרת, זהו, הוא כבר זה שלו. הוא כבר הפך להיות שלו. הוא כאילו קנה את זה. וזה רק בתנאי שהכסף גם נמצא. זאת אומרת, ארבעה דברים צריכים במקום. צריכים נוכחות של ארבעה. שלושה אנשים וכסף. כולם, צריכים להיות כולם נוכחים. תקנת חכמים. ועל זה אמר רב, שרק אם הכסף נמצא פה, חכמים תקנו קניין מיוחד כזה, שנקרא קניין מעמד שלושתן.
זה
חובות,
זה לא עובד, זה
חובות? מה?
זה
חובות. לא, רק בחובות. הכסף נמצא, כסף נוכח. ככה רוצה הגמרא לרב זביד, כך רוצה לומר, כך אומר רב זביד, שמה שרב אמר שצבורים ומונחים, זה בדבר שהוא דיבר על המקרה הזה. הפאפה אמר לו, יש לי עוד הסבר, מה שרב אמר צבורים ומונחים, בשכיב מירה, לכאורה בשכיב מירה לא צריך צבורים ומונחים, ברגע ששכיב מירה אומר, זה תופס, זאת אומרת, כדי ידח רב. יש דין אחר שרב חידש. דמה רב, שכיב מירה, שאמר, תנו מנה לפלוני מנכסיי. אדם אמר לפני מותו, מנה מהנכסים שלי הולך לרובן. אם הוא אמר מנה זה, נותנים. אם הוא אמר מנה סנם, אין נותנים. למה? חיישינן שמה מנה קבור כמה. אולי הוא התכוון לאיזשהו מנה, שהוא לא מנה שאנחנו יודעים עליו, יש לו איזה מטמון באיזשהו מקום, ועליו הוא התכוון. ועל זה אמר רב, כן, שצריך צבורים ומונחים. זאת אומרת, גם שכיב מירה, אם הוא אמר מנה סתם לא נותנים. זה גמרא לא נכון. להלכה זה לא נכון. הלכתה לקבורה לא חיישינה. אנחנו לא חוששים לדבר הזה. ברגע ששכיב מירה אומר, תנו מנה לפלוני, אנחנו לא אומרים אולי יש איזה מטמון שאנחנו לא יודעים עליו. מה? הכסף שלפנינו, אותו אנחנו ניתן כדברי שכיב מירה, ככתובים וכמסורים. יש לנו אם כן שתי פרשנויות לדברי רב. פרשנות אחת של רב זביד, שמדובר על מעמד שלושתן, פרשנויות של רב פאפה, שמדובר על שכיב מירה. רב פאפה, למה אתה לא אומר כרב זביד? למה אתה לא מפרש שמה שרב אמר שצריך צבורים ומונחים, זה בעניין, כעניין מעמד שלושתן. כסבר, או פאפה, כי אמריו לא שנה במלווה, לא שנה בפיקדון. שיטתו של בנושא מעמד שלושתן קנה, גם אם הכסף לא נמצא לפנינו. שיטתו, פאפה מבין שכעניין מעמד שלושתן, זה כעניין שבו לא צריך שהמרכיב הרביעי הכסף יהיה נוכיח. שלושה אנשים, אתה חייב לי 100 זה שלו, בלי כסף פה בשטח. אין, הכל באוויר, הכסף לא נמצא פה. גם כן קנה. אז לכן, כיוון זאת שדעתו, אז לכן הוא לא יכול להסביר שמדובר, שעל זה אמר רב צבורים ומונחים. כי לא צריך צבורים ומונחים. רב זביד, מה הייתה אמה? לא אמר כרב פאפה. הגמרא, כי רב אמר את דבריו על המשנה. בסוף אנחנו צריכים להתייחס למשנה. והמשנה קשה להעמיד אותה בשכיב מירה. לא מתוק ממתינת משכיב מירה. למה? ממאי? קטני, בוא נלך למשנה. כתוב, ואומר תנו גט זה לאשתי ושלב שחרור זה לעבדי ומת, לא יתנו לאחר מיתה. כמה? זה מת. עם החיים, אם הוא אדם חי, נותנים. כמה אמר תנו? לא אמר תנו, אין נותנים. כן? ושכיב מירה, אף על גב זה לא אמר תנו, נותנים. שכיב מרע, גם אם הוא לא אמר את המילים, תנו גט זה לאשתי כמו שצריך לפי הנוסח, אנחנו מבינים שזה כוונתו, ונותנים גט לאשתו, כל עוד הוא חי, מהר מהר, גם אם הוא לא אמר את המילים, תנו גט זה לאשתי. למשל, במשנה, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, יוצא בקולר, אדם שהולכים להרוג אותו בבית משפט של גויים, ואמר, כתבו גט לאשתי. הוא לא אמר תתנו. סליחה, לא אמרת לפי הנוסח, לא אמרת כתבו ותתנו. אמרת רק כתבו. ומה עם נתינה? לא, אתה לא מבין, הבן אדם הולך למות עכשיו, אז הוא אמר בשנייה האחרונה, כתבו גט לאשתי. יכתבו ויתנו. אז הוא אמר לא רק מקרים אלו. לא רק אדם שהוא יוצא בקולר, אלא גם מפרס, אדם שיוצא למסע ארוך בים ובספינה, ורגע, לפני שהוא עולה לספינה, אומר, חבר'ה, תכתבו גט לאשתי, אני רואה שזה, אני לא יודע אם אני אחזור מהמסע הזה. רגע, לא אמרת תנו. נכון, הוא עכשיו מוטרד וזה, אנחנו מבינים. מפרס, יוצא בשיירה, רבי שמעון שזורי אומר, רף המסוכן, גם אדם שכיב מרע, הולך למות, הוא לא צריך להגיד, כתבו ותתנו גט לאשתי. מספיק שאומר, כתבו. אז אם כן, ואילו במשנה שלנו מה כתוב? במשנה שלנו כתוב, ואומר, תנו גט. צריך להגיד, תנו. למה? הרי אם מדובר בשכיב מרע, אם המשנה שלנו מועמדת בשכיב מרע, גם אם הוא לא אמר את המילה, תנו, אלא רק אמר, כתבו, אנחנו כבר מבצעים את דבריו, אנחנו מבינים שזה כוונתו והולכים לקראתו, בן אדם שכיב מרע. לכן, זה לא הגיוני, טוען רב זביד, למד את המשנה שלנו בשכיב מרע. כי אם זה בשכיב מרע, למה כתוב תנו? היה מספיק לכתוב, כתבו. אומר לרבשי, אני לא מבין אותך, מתקיף לרבשי. אתה, בגלל שאתה פוסק רבי שמעון שזורי, שאומר גם המסוכן, אז ברור לך שכל המשניות כמותו, מי אמר לך? דילמה המשנה שלנו, מי אמר, מה נאמן לך מתיתן רבי שמעון שזורי? דילמה רבנן, נקודה. אולי המשנה שלנו שיטת חכמים, שכל מה שאמרנו שאפשר להגיד כתבו, זה אדם שהוא הולך למות בבית דין של גויים, או שהוא נוסע למקום סכנה, אבל חולה, אולי על זה לא תקנו, אולי חולה באמת, צריך להגיד כתבו ותתנו. ולכן אין אורחה, נקודה. אז עד כאן יש לנו מחלוקת איך להסביר את דברי רב שדיבר על המשנה. האם רב שאמר שצריך שיהיה צבורים ומלכים ביחס למשנה, האם זאת, הוא דיבר על שכיב מרע, או שהוא דיבר על דין מעמד שלושתן, ופה יש ויכוח בתוך מעמד שלושתן, האם באמת צריך צבורים ומלכים או לא. כן, יש כאלה שהבינו את רב, כן, צריך צבורים ומלכים, יש כאלה שהבינו שלא, שגם בלי שהכסף נמצא פה, אפשר להעביר כעניין מעמד שלושתן. באמת כל זה מוביל אותנו, לעסוק בדין עצמו, גופה. אמר רבון אמריו, מנה לי בידך, נאו לי לפלוני במת שלושתן, קנה. ופה יש מחלוקת המוראים. אמר רב, מסתם המילת דרב פיקדון. בהתחלה חשבתי לומר שכל מה שרב אמר זה פיקדון. מה זה פיקדון? יש פה חפץ קונקרטי. אני נתתי לך לשמור על הפלאפון. אתה הפלאפון אצלך. עכשיו, נכון, הפלאפון אצלך. במקום להביא לי אותו, תביא לו אותו חזור. בסדר, זה חפץ נמצא, אבל עם חוב, חוב שלא נמצא פה, אין כסף, מלווה, החוב לא רואים אותו בעיניים, אולי מלווה לא, לא נכון, האלוקים, האמת, נשבע רבה, הרב אמר אפילו במלווה, גם אם הכסף לא בעיניים, זאת ההלכה, שיש מושג שנקרא מעמד שלושתן, קניין מעמד שלושתן, שאפשר להעביר חובות, זה קניין מאוד יעיל, כן, מישהו חייב לך המון כסף, במקום שהוא ישלם לך, ואתה רוצה לתת את זה בכלל למישהו אחר. שלושתנו פה, זה עובר לשם. דיברנו, והמילים, סיכמנו המילים אומרות, וזהו, זה שלו כבר. הוא כאן לא צריך קניין, זה שלו. איתמר נמי אמר שמואל, ישמד אלוי מלווה בידך, תנאו לו פלוני, ועד שלושתם קנה. תאמה מהי, מה הסברה? אמר המימר, נעשה כאומר לו. בשעת מתן מעות, ברגע שהלווה, לווה כסף מהמלווה, הוא כאילו אומר, שעבדנה לך, לדידך, ויכול דעת ומחמתך. כשאדם לווה כסף, הוא בעצם אומר, אני שועבד אליך, מה שאתה תגיד זה מה שאני אעשה. אתה רוצה שאני אחזר לכסף לך, נחזר לכסף לך, נחזר, לא, 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 לכל מה שתגיד לי זה, אני מחזיר את הכסף. זאת אומרת, הלווה הוא כאילו, ברגע שהוא לווה את הכסף, הוא לא רק מחויב למלווה, אלא מחויב לכל מי שהמלווה יראה לנכון לסמן. ככה רוצה הגמרא להגיד סברה. ומכאן הגמרא מתחילה להתפלפל בשאלה הזאת, האם הסברה הזאת היא נכונה? האם באמת הסברה הזאת אפשר ללכת איתה? פרשת שבוע. טוב. מה שתגידו, אני לא...